ישראל מזמין אתכם עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, זמן זהב, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות לעצמה, שמחה וחוסן. כולנו יודעים שהחיים לפעמים מציבים אותנו מול אתגרים לא צפויים. לעתים שוב ושוב ברצף מטלטל. אבל מה קורה שבמקום לשקוע אנחנו צפים? כשלא רק שורדים אלא בוחרים לחיות אחרת. האורחת שלי היום, מאזינות ומאזינים, היא אורלי אדם. יועצת ארגונית, מאמנת מנהלים, מומחית בליווי ופיתוח ארגונים. היא אישה יוצאת דופן. היא הובילה עשרות מנהלים וצוותים לשינוי וצמיחה, ויותר מזה, היא הובילה את עצמה מתוך תאומות אל פסגות חדשות של משמעות. בתוכנית היום נשמע את סיפורה יוצא הדופן. אני נעמי חייקה, מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, אני מרצה ואני מנחת סדנאות. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי בטלפון 054-44-40668 או חפשו אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר לכם מאזינים ומאזינות כמו בכל שבוע. השיחה שלנו היא כללית, אינה מחליפה בשום אופן. ייעוץ מקצועי, אם יש לכם איזשהו אתגר, תפנו לבעל מקצוע שמתאים לכם. אז ברוכה הבאה ושלום שלום לאורלי אדם.
שלום שלום, ברוכה נמצאת.
תודה אורלי שהגעת אלינו, ואני שמחה להריח אותך. אני נתתי כאן ספוילר למאזינים שבאמת הסיפור שלך יוצא דופן. את, שמעתי הרבה סיפורים, אבל סיפור כמו שלך לא שמעתי. אז המאזינים תכף יחשפו לסיפור המופלא שלהם. את מלווה מנהלים, נכון? יש לך כמה מילים ככה להגיד על הפן המקצועי, רק תתקרבי למיקרופון.
אני יועצת ארגונית כבר 20 שנה, ואני באמת מלווה מנהלים לשלב הבא שלהם.
אז בהמשך גם נדבר על הפן המקצועי שלך, אבל אנחנו נתחיל, ומאזינות ומאזינים, אנחנו נלך בזמן ככה, 10 שנים אחורנית, ואני אשמח שתשתפי אותנו בסיפור של הבן שלך יואב. מה קרה ביום הראשון של החופש הגדול לפני כ-10 שנים?
יואב מלאו לו 5, בילינו באמת ביום הראשון של החופש הגדול. היינו בבריכה של בני הדודים.
אורלי, למיקרופון, למיקרופון.
ושמנו לב שאחרי שככה ישבתי בכיסא שלי ונחתי ושוחחתי, מישהו שאל, מה עם יואב? והרמתי את העיניים שלי וראיתי את הבן שלי צף עם הפנים כלפי מטה. וקפצנו.
בבריכה של?
בבריכה של בני הדודים. למרות שהיו לו מצופים, הוא כנראה קפץ למים והמצופים פשוט נפלו לו מהזרועות. הנשמה, לחיצות על החזה, 4 דקות שנדמו כנצח, והצלנו את הבן שלנו.
אז זה היה פתיחה באמת לשרשרת של אירועים שקרתה בתקופה קצרה מאוד, תכף אנחנו נשמע על כל האירועים. מכאן ישר לבית החולים, והוא היה מאושפז גם?
רק יומיים, למזלנו, שום בעיות נוירולוגיות, הריאות נקיות, אבל הטראומה נתנה את אותותיה, והוא פחד להירדם.
אז מכאן, עוד מעט החופש הגדול, הורים יקרים, סבתות, סבים, אתם הולכים עם הילדים לבריכה, לדירות, לבניינים, היום בכל בית כמעט יש בריכה בחוץ, תשמרו על הילדים.
לא רק זה, אני חושבת שכל הורה מנדטורי לעשות קורס החייאה, קורס עזרה ראשונה, חובה.
חובה. אז זו המלצה הראשונה. ומכאן לא עברו 3 ימים. מה קרה?
אני נוסעת בדרך נמיר, ומהנתיב הימני מישהו ששיחק עם הטלפון שלו פשוט רצה לפנות שמאלה, ונכנס בידי חזק ופשוט האוטוטוטלוס. מזלי שהייתי לבד ברכב, ולמזלי עוד יותר שלא נפגעתי, רק הרכב. אבל זו גם הייתה טראומה מטלטלת.
זאת אומרת, אחרי 3 ימים שרק הבן השתחרר מבית החולים, נוסעת ואוטו פשוט זרק אותך
לנתיב
האוטו טוטלוס, את אהבת, את קיבלת מכות, מה קרה?
האמת היא שרק מכה יבשה. למזלי, שוב.
שוב למזלך, מכה, והאוטו טוטלוס. לא עובר, עוד?
3 חודשים מאז.
3 חודשים, ומה אז?
הבת עוברת ניתוח לב לתיקון מום קטן. זה משהו שהיה צפוי, אבל הניתוח לא הסתיים כמו שציפינו. הם פשוט פגעו בכלי לימפה, וראינו את זה בהתאוששות כשהיא שתתה שוקו, וכל השוקו יצא ככה מהצינור מהצד. והיינו צריכים לחכות עוד בטיפול נמרץ.
הילדה הייתה בת?
בת 3.
בת 3. ניתוח לב?
ניתוח לב. ניתוח לב זה עיר פולשני, קוראים לזה.
ואז כמה זמן עוד בבית החולים?
10 ימים.
10 ימים, ואחר כך...
עוד 3 חודשים בהשגחה.
בהשגחה בבית.
כן.
וזה רצף מטלטל כל אדם באשר הוא כמה שיהיה חזק, אבל לא סיימנו את הרצף, נכון?
לא סיימנו את
הרצף. לא סיימנו את הרצף. מה עוד?
4 חודשים מהניתוח. חוויתי משהו שלא קרה אף פעם. 4 התקפי אפילפסיה באותו יום.
שלך.
שלי. מצאתי את עצמי גם בסוף היום בבית חולים, פשוט בתקופה של הישרדות.
האם התגובה של הגוף שלך זה בעקבות רצף האירועים שעברת, או שזה משהו שהיה לך, שמשהו שהכרת אותו?
אין לי ספק שזה היה הקטליזטור. לא ממש טיפלתי בעצמי, אלא הייתי עסוקה בלטפל בילדים, ולהתמודד עם מה שהיה.
ואז הגוף אמר את דברו.
Enough is enough.
אמר לך מה?
תרגי, תנוחי, תפלי בעצמך, תעשי מה שצריך.
יכול להיות שהוא אמר את זה, או עוד דברים. אז מה שנעשה, נצא לשיר ראשון, שלאחריו... אנחנו נשמע מה התובנות שלך מרצף האירועים שעברת, מה הגוף אמר לך, ואיך המאזינים והמאזינות ששומעים את הסיפור המטלטל הזה יכולים לקחת מהחוכמה שלך. נצא לשיר ראשון.
שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך לא צריך למהר הכל יסתדר זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן גינה לילדים תאמין אני מאושרת תדע שאני הפחדים יפחדו שלא תיפתחו זה יבוא עם הזמן יש דברים חשובים באמת זה בסוף בפרטים הקטנים לפעמים לא צריך לדבר גם בשקט מצאנו מילים שרק תחייך כל החיים זה כל מה שאני מבקשת בית קטן גינה לילדים תאמין אני מאושרת תדע שאני לתמיד עלינו שומר
כן, היא שומרת על הילדים, כולנו, הילדים, הילדים, נכון, אורלי? אז לפני השיר שוחחנו על, על באמת רצף אירועים מטלטל שעברת, וסיימנו בהתקף אפילפטי שחווית. ואני רוצה באמת להחזיר אותך לתקופה הזאת ולשאול אותך, מה הרגשת? מה חשבת?
האמת היא שהיה איזה יום אחד שאני זוכרת במיוחד, כשישבתי במשרד שלי ובכיתי, ולא שמתי לב, והייתי כל כך מכונסת בתוך עצמי, ולא שמתי לב שהדלת קצת פתוחה, והשכנה שלי הציצה ושאלה אם אפשר להיכנס, בחורה דתייה חמודה להעלה, וסיפרתי לה, ואמרתי לה, למה? ו... היא ענתה לי תשובה שבזמנו נורא התעצבנתי עליה. היא אמרה לי, אלוהים לא נותן, לא מעמיד אנשים בכאלו אירועים, אלא אם כן הוא יודע שהם יכולים להם. וזה הצבן אותי. אמרתי, אני מוותרת על האתגרים האלה. אני מוותרת על המבחנים האלה.
כן.
ו...
זו שאלה, באמת שאני חושבת, היא נדרשת. כאשר אדם... מקבל כזה רצף של אירועים, הוא שואל למה, נכון? למה זה קורה לי? מה אני עושה לא נכון שמביא אותי לחוות את זה? וכשאת חווית את האירוע האחרון של ההתקף, מה הבנת?
לא יכולתי להימנע מרגשות אשמה. אוקיי? גם חרדות צפות והפחדים ו... ו אבל אני חושבת שזה היה מין סוג של... אורלי, תתעוררי. תתעוררי. ותטפלי בעצמך קודם כל, לפני שאת יכולה לטפל בילדים ובכל השאר ובבית וכולי וכולי. וזה היה סוג של wake-up call בשבילי.
זאת אומרת, את אומרת, חטפתי את ההתקפים, כי רק הייתי בשביל יואב, בשביל יעל, בשביל כולם, עבודה, ילדים, בית, משפחה, ואיפה אני? אז החמצן הזה שהיית צריכה, זה בדיוק הגוף קרס על מנת להגיד לך, אורלי,
לגמרי, עד כאן. לגמרי, זה כמו המסכות חמצן שנופלות במטוס, אז אומרים קודם כל, ההורים, נכון?
נכון.
אז בדיוק אותו דבר.
זאת אומרת, הרגשת שכאן היקום, הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה, אומר לך, קחי חמצן לעצמך. אז באמת, בתקופה הזאת, מה החזיק אותך? על מה נשענת? ברגעים שאפילו קשה לנשום, נכון?
לגמרי, לגמרי. קשה ללכת לישון, כי את כל הזמן חושבת ומשחזרת את מה שקרה, והאם יכולת לעשות דברים אחרת. ואני חושבת שאני... יש הרבה דברים שלמדתי. אני לימדתי גם את עצמי לעשות. קודם כל, לייצר לעצמי רשת חזקה של תמיכה, ולבקש עזרה, לא להתבייש, לבקש עזרה. ולשים בצד את המחשבה של מה זה אומר עליי, והאם אני כישלון, או האם אני חלשה, ולבקש עזרה, כן. מחברים, מהמשפחה, גם מהחמות.
גם מהחמות, בוודאי. יש חמות טובות.
אז מבלי לחוש מבוכה, פשוט לעשות את זה. דברים נוספים שמשהו שעושה לי טוב. זאת אומרת, פעילות גופנית, מיינדפולנס, כל הדברים האלה שלי מאוד מאוד עוזרים. אז גם בהקשרים האלה, וגם ללכת לטיפול, את יודעת. כאילו, בסופו של דבר, זה... 4 אירועים טראומטיים על סף מוות, ושאיש מקצוע צריך להקשיב ולטפל, כן. ולאבד את זה כמו שצריך.
לפני שהלכת לטיפול, היה רגע שאמרת, זהו, אני לא יכולה יותר? זאת אומרת, היה איזה רגע, או שאספת את עצמך?
תראי, יכולתי לבחור בלעטוף את עצמי ואת הילדים בפצפצים, ולהיכנס לחדר השינה, וזהו. ולהגיד באמת למה זה קרה לי וזה, ולא, אי אפשר, לא באופי שלי לעשות את הדבר הזה. גייסתי את כל תחושות המסוגלות שלי, ולהתמודד, ולהתמודד עם הפחדים ועם החרדות, וידעתי שגם הזמן יעשה את שלו, ולדעת לנהל תחושות מאוד עוצמתיים של פחד וחרדה ואשמה, כי הם רגשות מאוד חזקים.
עכשיו, את מדברת על עצמך, אבל אתם סך הכל הייתם משפחה, נכון?
כן.
מה האירועים האלה עשו במשפחה? זה בכל זאת אבא, אימא ושלושה או שני ילדים? מה קרה?
אז אחרי שנתיים, לצערי, התגרשנו. כל אחד הלך לדרכו.
זה טלטל גם את הזוגיות.
זה טלטל מאוד מאוד, כן. אני חושבת שדווקא במקום הזה לא ידענו לנהל את זה כמו שצריך.
אוקיי, אז לכל אירוע יש עדוות, וזה העדווה שפגעה גם אצלכם במשפחה.
נכון.
האימהות שלך השתנתה בעקבות האירועים האלה? הפכת להיות יותר חרדתית, יותר מגוננת? או שידעת לשמור על על היכולת לתת להם את המקום ההתפתחות שלך, כי בכל זאת זה מטלטל.
כן, זה מטלטל. אני אגיד כזה דבר, אני תמיד אומרת שכל אימא כשנולד לה ילד, נולדים איתה שני דברים נוספים, שק של דאגות ושק של רגשות אשמה. זה בא ביחד.
אני מסכימה.
תוסיפי לזה את האירועים האלה. לקח זמן... אני חושבת שעשיתי עבודה די טובה בלשחרר,
okay.
והיום אני מסוגלת לדבר על זה ממקום מאוד אחר, ושכאילו...
לתת להם את המקום?
בדיוק, לגמרי.
וואו, כי את יודעת, אני, כשאני מדברת הרבה על, על אמהות שעוברות מסוגים כאלה של טראומות וטלטלה, אז באמת הן מדווחות, וזה טבעי, החשש לילדים, החשש לשחרר אותם לצופים, לטיולים, לכל מה שהילדים גדלים וצריכים לעוף מהקן. וזה סוגיה.
נכון.
זו סוגיה.
נכון? באותו חופש גדול, חודשיים אחר כך, היה לי מאוד לא פשוט, אבל אני חושבת שכמו שהחזרנו את יואב לאותה בריכה שבועיים אחרי, אוקיי? אז ככה ידעתי שאם אני אקח אותם למקורות מים, ים, בריכה וכולי, ואני עושה טיפול בעצמי וכולי, זה יהיה בסדר. אני סומכת על עצמי.
נהדרת. יופי. יופי. זה השילוב של לדאוג להם, אבל לשחרר אותם. זה העניין. את, אורלי, עוסקת בחוסן ארגוני. מה בין החוסן האישי לחוסן המקצועי, החוסן הארגוני הזה?
קודם כל, אני חושבת שכדאי שאני אגיד משפט שיחבר. בסדר?
בבקשה.
שאנשים יבינו
בבקשה.
שחוסן זה לא לא לקבל כפה מהחיים או לא ליפול לבור. זה לדעת שנפלתי, לזהות את זה, ולקום, להתאושש מזה כמה שיותר מהר, וללמוד מזה לקח כדי לא ליפול לאותו בור שוב.
אוקיי.
זה חוסן בעיניי.
זאת אומרת, את אומרת, ללמוד ממה שעברתי לחיים. אם קרה לי עם יואב, אני אזהר שדבר כזה לא יקרה, ואני אקח את זה גם למקומות אחרים, איפה עליי להיזהר.
זה פחות זה להיזהר, כאילו זה לדעת שאני לא יכולה להימנע מאתגרים שהחיים יביאו לי, אבל אני אדע עם כל הכלים שיש לי, אוקיי? אני אדע איך להתגבר על זה ולצאת מזה כמה שיותר מהר.
אז תכף אנחנו גם נדבר על הכלים, ואנחנו ניתן למאזינים, את תתני למאזינים את הכלים שלך, שלמדת באמת ממה שאת חווית, אבל בואו נדבר קצת על חוסן באמת בארגונים. את מלווה ארגונים, את גם מלווה אנשי צבא, באמת הרבה מאוד גופים ואנשים. מה למדת על עצמך? על הבשר שלך שאת יכולה להעביר, ואת מעבירה את זה בפן המקצועי.
אני, אחד הדברים הכי לפחות ברורים לי, זה הגמישות המחשבתית. זה להיות במיינדסט של אין לי שליטה על מה שקורה כרגע, או מה שקרה, יש לי שליטה על התגובה שלי, אוקיי? וזאת נקודת המוצא. וזה מה שאני עושה, עבודה עם צוותים ועם מנהלים ועם ארגונים. אתגרים יקרו, שינויים יקרו, זה הדבר הכי קבוע, זה מה שאומרים כל הזמן. אין לי שליטה על השינוי הבא, יש לי שליטה על איך אני מגיבה לו, אוקיי? ואיזה כלים אני מייצרת לעצמי כדי להתמודד, כדי להטמיע.
תני לי דוגמה. יש לך איזה דוגמה ככה בשלוף מארגון של איבית וכך לקחת ממה שעברת לארגון? יש לך ככה בשלוף?
בשלוף יש לי את השביעי לעשירי, את יודעת.
שביעי לעשירי זה אתגר.
כן. ליוויתי ארגון שהתאפס על עצמו כל כך מהר, התארגן אחרת מול אנשי המילואים שהיו צריכים לצאת, איך מתארגנים מול המשפחות של אנשי המילואים, איך הם נותנים את התמיכה, ואיך ממשיכים בעצם, את יודעת, ולייצר את מה שהם אמורים לעשות, אוקיי?
זאת אומרת, להמשיך לעבוד, להמשיך לנפק את מה שהם מנפיקים, עדיין, עם כל מה שקורה מסביב, אנשי מילואים, אנשים נשים בטח נהדרות, בגלל שגם כן. הבעל לא נמצא, מלחמה, טילים, ילדים בבית, אין בית ספר, אז זה באמת אתגר, ואז לדעת מתוך החוסן איך ממשיכים?
כן, איך מנהלים את כל הדבר הזה, במהירות, בגמישות, לייצר, את יודעת, לקחת את כל תוכניות המגירה בדיוק לאירועים כאלה, ולעשות דברים שלמשל לא חשבנו עליהם. כמו שלפני הקורונה, לא חשבו על עבודה היברידית בצורה כזאת, וזה עשה, לא הייתה ברירה.
נכון, את לוקחת את זה לקורונה, שבאמת נכנסו הרבה מאוד כלים חדשים בעקבות צורך. לא, אי אפשר היה להיפגש, אז אם לא ניפגש פרונטלי, אז ניפגש בזום, או ניפגש בצורה אחרת. מה את מזהה, מה המרכיבים שאת רואה ארגון חזק, ארגון שיש לו חוסן נפשי, או בכלל אדם מנהל עם חוסן נפשי, מה את מזהה באנשים כאלה?
קודם כל אני מזהה באמת, כמו שאמרתי ממקודם, גמישות מנטלית. דבר נוסף, אומץ ותעוזה, הוא לא נבהל. בסדר? קורה משהו, הוא מסתכל למציאות בלבן של העיניים, מה אני יכול לעשות עם זה קורקטית וקונקרטית. אז הם פשוט אקטיביים, הם לא מחכים, נבהלים והולכים אחורה, להפך. זה אחד הדברים שאני מזהה במנהלים שטובים בלנהל שינוי, שיש להם חוסן מנטלי וכולי.
אם למנהל אין את התכונות האלה, זה תכונות נרכשות? יפה. אפשר ללמוד אותם? בוודאי. או שאם הוא חייב להיוולד?
לא, לא. וחדשות הטובות זה כמו מנהיגות, זה תכונות נרכשות.
אוקיי. אז תני לנו קצת ככה, איך את מעבירה, איך את מסייעת למנהלים, מה הכלים?
למשל, בכל הכשרה ניהולית, אחד הדברים שאני מכניסה זה תכנים של הקשבה, אמפתיה וכולי, ברגע שמנהלים יכולים לעשות את הדברים האלה, הם יכולים להקשיב לצרכים של האנשים שלהם. הרבה פעמים אני משתמשת במשפט של צרכים שלא נענים הופכים לצרכות, ומנהל חזק עם חוסן יכול לנהל את הדברים האלה, את הצרכים של האנשים שלו, בצורה טובה.
זאת אומרת, אני לוקחת את זה הרבה פעמים לפן האנושי.
כן, לגמרי.
של הארגון, כי שם זה הכוח, האנשים שעושים את זה. אהבתי את המשפט הזה, זה גם בא מהתקשורת המקרבת, כל צרכה זה צורך, נכון? Mm-hmm. כל צרכה של אדם זה למעשה צורך שלא נענה.
נכון.
וכשמנהל, או בכלל, בוא ניקח את זה גם למערכות יחסים, כי מנהל הוא מנהל ארגון, אפשר לקחת את הדברים האלה הביתה, נכון? למערכות יחסים.
הורות, זוגיות, חברות, ניהול.
הכל.
כן.
הכל שם. אז בואי, תתני לנו קצת ככה כלים לחוסן, לאנשים שתראי, עדיין אנחנו, דיברת על 7 לאוקטובר, 7 לאוקטובר עוד לא הסתיים, אנחנו עדיין נמצאים במצב מאתגר, אמנם לא באותו אופן של טילים שבתדירות, אבל עדיין חיילים, מצב לא נעים. בואי תני קצת ממשנתך.
אני הולכת להגיד משהו שיתפס אולי כדבר והיפוכו.
אוקיי, בוא נשמע.
יש המון סדנאות על חוסן, המון כתבו על חוסן. אפשר לדבר על, אבל לדבר על לא נותן את אותו אפקט כמו לעשות את, כמו להרגיש את, אוקיי? אנשים שחוו את החוויות ויצאו מחוזקים יותר, ולא נשברו, אלא יצאו מחוזקים, ועם תעצומות נפש, ותרגלו את זה על רטוב, אוקיי? זה הרבה יותר חזק ומשמעותי מאשר לומדים את זה בסדנה, בתנאי מעבדה. אז אפשר לדבר על ולעשות שקף על מהי מרכיבי החוסן וכולי, אבל אני חושבת שלדבר על התמודדות עם אי-ודאות, וליטרלי להתמודד עם אי-ודאות, זה לא אותו דבר.
זאת אומרת, עד שאדם לא מרגיש את זה על בשרו, הוא לא יכול לדעת באמת מה הוא עובר, מה הוא הולך לעבור?
כן, כן, ממש ככה. ובמדינה שלנו, האירועים שקורים, אנחנו אנשים מאוד חסונים יחסית.
הישראלים, את אומרת, יש עם חסון, אה?
כן, כן, לגמרי. הנה עוד משהו שהרמת לי לבולה. אני חושבת שאנחנו כעם, אחת החוזקות שלנו,
אורלי,
אחת החוזקות שלנו זה הקהילתיות שלנו. כמה אנשים רוצים לעזור, כמה אנשים רוצים לתמוך ולהתנדב, כמה אנשים התנדבו בתחילת הלחימה. ועדיין. ו... אז זה משהו שגם כן תורם לחוסן הלאומי שלנו.
נצא לעוד שיר, שלאחריו נדבר על השילוב של החיים והקריירה.
אפילו השמש תאמין לך אומרים שהירח התמלא כבר כולו ויופייך כן תאמיני בעצמך והשלכת תעצר בך מרבדים של שדות יוריקו לקראתך יקירתי, אל תתפתי למכור אותו בזול הסתכלי על העולם הוא הרבה יותר קטן ממה שאת חושבת רק במראה שבחדרך יש משהו כזה כזה גדול
אוקיי, חזרנו, אנחנו איתכם, ואורלי, אני רוצה לשמוע ולשאול אותך, מה את מלמדת היום מתוך מה שלמדת על בשרך? את אמרת ככה לפני כן, שעד שלא חווים את זה על הבשר, לא מבינים. מה את מלמדת?
זה נכון, עד שבן אדם לא, כאילו יש את המשפט שאומר מה שלא הורג מחשל,
נכון.
לפעמים גם מה שלא הורג גורם לך לרצות למות, אבל להבין שאתה לא לבד בזה, אתה לא לבד, וזה נכון שצרת רבים נחמה טיפשים וכולי, אבל אתה לא לבד, ושעצם העובדה שאתה מדבר על זה ואתה יכול לשתף, זה מאוד מאוד מקל.
בהפסקה דיברנו על כך שאדם צריך אדם.
לגמרי.
שכאשר אדם נמצא בתקופת שפל, כשהוא חווה איזשהו משבר, צריך להגיד את הדברים האלה, לא להישאר לבד. נכון? זה התובנה המאוד מאוד חשובה שככה דיברנו בינינו, ואני רוצה גם להעביר את המסר הזה למאזינים ולמאזינות, שהרבה פעמים אנשים נכנסים הביתה, נכנסים אפילו לתוך המיטה, שמים את השמיכה מעל הראש, ומרגישים שזהו, הם לא יכולים יותר. ואז מה צריך? צריך את המישהו הזה שיבוא, ידפוק בדלת, יפתח את הדלת ויוציא אותם מהמקום הזה. את היד הזאת שיושיטו להם ותוציא אותם מאותו בור. מסכימה איתי?
לגמרי. ואני רוצה להגיד לאנשים, תהיו ערניים. תהיו ערניים לחברים שלכם ולמשפחה שלכם, ותראו, אתם תרגישו מה עובר עליהם, ותשתפו, ופשוט תיתנו להם יד. ופשוט תהיו שם בשבילם, אתם לא צריכים לטפל בהם או משהו כזה, או להכריח אותם ללכת לטיפול כזה או אחר. פשוט להיות שם בשבילם. ואת יודעת, אחד הדברים הכי יפים שאני פוגשת במילואים שלי, אני מלווה מפקדים וצוותים בשיחות עיבוד קבוצתיות, ולוחם אחד מתחיל לדבר ולספר, ויורדות לו, זולגות לו דמעות מהעיניים, ופתאום בצד השני של המעגל הוא אומר, גם אני מרגיש ככה, בדיוק אותו דבר. וזה שהחוויה היא חוויה משותפת, אוקיי? זה מאוד מאוד מקל. וזה מה שאמרתי גם עם מקודם.
זאת אומרת, את אומרת שטיפול לפעמים יכול להיות סדנה. סדנה זה דבר שהוא חדר של מראות. כאשר אדם מגיע לסדנה, הוא שומע את החבר או את החברה מדברים, וזה פוגש אותו במקום שלו, ואז הוא יכול לשתף, הוא יכול לספר מהעיניים שלו, והחשיפה הזאת עוזרת לכל מי שנמצא בחדר. את רואה את זה בקבוצות שאת עושה?
כן, כן, רואה את זה כל הזמן, כל הזמן זה קורה. זה מדהים. אני חושבת שזה מהדבר הזה ועד לך תשתה בירה עם חברים, לך למופע סטנדאפ, תצאי עם חברות.
מוזיקה.
תרקדי.
כן, כל מה שהאדם עושה לו טוב.
בדיוק.
אנחנו, את אומרת כאילו לשים לב, נכון? לשים לב לחברים, למשפחה, לילדים. היום כל מי שמאזין לתוכנית, יש לו מעגלים של אנשים שהוא מכיר. והתקופה המאתגרת, המלחמה, הביא אותנו למצבים שלא תמיד אנחנו יודעים מי נפגע בסביבה. לפעמים אנשים נסגרים בתוכם כמו ככה קונחייה, וצריך לשים לב לסובבים אותנו. סיפרת לי על דווקא דוגמה של מי ש... על החיילים עם ההליקופטר, נכון? אז תני את זה כדוגמה, כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. כי בדרך כלל מטפלים בלוחמים, נכון? באים לוחמים, מטפלים בהם, כי הם הלוחמים, והם יכול להיות שחוו טראומה.
אני לא בטוחה שמותר לי לספר
לא מותר, אלא כרעיון.
יש המון מעגלים. הרי גם הילדים שלא מבינים מה עובר על אבא, או מה עובר על אמא, גם הם עצמם, אני בעצמי ששומעת אופנוע מאיץ, ואני נדרכת כי אני חושבת שזו תחילתה של הזקה, או הבת שלי שכבר יודעת לזהות שהנביחה של הכלבה, זה כבר אמא יש הזקה, עוד לפני שמתחילה הזקה. כל הדברים האלה, אנחנו עוברים פה דברים עזועים, שאף אדם לא צריך לעבור. אבל אני חושבת ש... הנקודת אור זה שאנחנו הרבה יותר חזקים ממה שנדמה לנו. הרבה יותר חזקים ויש לנו הרבה יותר משאבים ממה שאנחנו חושבים. אנחנו רק צריכים להנגיש אותם לאנשים, לספר להם על זה ושישתמשו בזה.
כן. אז אני מסכימה, אני לא רציתי שתחשפי שום דבר מעולמות ה... כן. אני רק רוצה שהמאזינים באמת יבינו שעדוות זה באמת כשיש מישהו שחווה אירוע, לדוגמה, את חווית את מה שחווית, אבל הסביבה שלך גם חוותה את האירוע שלך. אני בטוחה שיש לך המשפחה, יש אחים, יש הורים, יש הרבה שחווים, וצריך גם לתת להם להבין שלכל אירוע יש עוד עדוות ועוד אנשים.
נכון.
אז אם אנחנו מסכמות באמת, כי תכף ככה אנחנו מגיעות לסיום השיח שלנו, את הנקודות העיקריות שאת רוצה שהמאזינים יזכרו מהשיחה שלנו, את ה-highlight של התובנות שלך לסיכום.
אז כמו שאמרתי, חוסן מנטלי זה לא לקבל סתירה מהיקום או לא ליפול לבור, אלא לדעת שנפלתי ולדעת שאני יכולה לקום ממנו, לצאת מתוך הבור. ואני רוצה שתזכרו שלגיטימי והכי מומלץ לבקש עזרה מהמשפחה, מהחברים, ממי שאתם סומכים עליו. תזכרו שאתם לא לבד, מה שאתם עברתם הרבה עוברים, למרות שזה נראה כאילו זה ייחודי לי, אבל זה לא. זה הדברים המרכזיים. כן, כן.
אז אורלי, אני רוצה לומר לך שבאמת את הוכחה חיה שאפשר ליפול, להתרסק אפילו, ולבחור בכל פעם מחדש לצמוח, לקום ולהמשיך. אז תודה שהגעת אלינו. תודה על השיתוף הבאמת שבא ממקום הכי אישי ופנימי שלך. אותי ריגשת במיוחד. ונתת לנו הצצה לעומק הלב שלך, וגם כלים פרקטיים. אז תודה רבה.
תודה לך.
נצא לשיר, ולאחר מכן, מאזינות ומאזינים, תישארו איתנו, הפינה של שרית יוכפז, המלצות לתרבות שיעשו לכם טוב על הלב. תישארו איתי.
אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה והדרך שרה. מטוס בין ארץ ושמיים, קורא עיתון, הזמן עובר בינתיים, ודיילות שמטיילות ושואלות בשני קולות מבאים מצפויים. אני יושב בין עננים ומים, ולשעה קלה עוצם עיניים, ומתאר ומשחזר ומנסה להיזכר באנשים בבית. לא יכול יותר, אני משתגע, פתאום אני כל כך מתגעגע, רק כל מודיע עוד מעט ונגיע. אני חוזר חוזר הביתה ולשמש בידיים. אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, אני חוזר הביתה והדרך שרה. אני יושב בין ארץ ושמיים, פותר תשבץ מיישר הרגליים, נא להדק חגורות ולפרוך מאפרות, לזרוק סיגריות בוערות. עכשיו נותרו ודאי דקה או שתיים, הנה הלחץ הזה באוזניים, ליבי דוהר וממהר, איני יכול להתגבר עצם עיניים. מתגעגע אני למטה, הנה באתי הביתה. אני חוזר הביתה, אני חוזר אליי, אני חוזר הביתה ולשמש בעיניי. אני חוזר הביתה, אני להביתה, חוזר הביתה בדרך שרה
אוקיי, הוא חוזר הביתה, ואנחנו עם שרית יוחפז. ערב טוב, שרית.
ערב טוב, לומי. שלום, מאזינים יקרים. ריכזתי לכם המלצות יפות.
אז רגע, אני אציג אותך. רגע, אני אציג אותך. שרית יוחפז, הכתבת שלנו, התרבות, תיתן לנו מספר המלצות לחודש הקרוב. בבקשה, שרית.
בבקשה. אנחנו נמצאים כעת אחרי חג השבועות, ואנחנו מתקרבים לחופשת קיץ, לחופשה שהילדים יוצאים לחופש, ואני ממליצה לכם לנסוע לגולן, לגליל. התחילה עכשיו תקופה שילדים יוכלו, ומשפחות יוכלו לצאת לקטיף דובדבנים, ייתנו לאנשים סלסלות ויוכלו לבד לקטוף דובדבנים, תוכלו לנסוע לנקרות, לבקר בראש הנקרה, מאוד יפה שם, האתר היה סגור שנה וחצי, בגלל המלחמה, ואנחנו צריכים לפרגן לצפון, אז אני ממליצה לכם בחום לראות את המקום הקסום הזה. אני רוצה להמליץ על עוד משהו, ביום חמישי הקרוב, ב-12 ליוני, למי שלא רוצה לנסוע רחוק, יתקיים פסטיבל יווני באמפיתיאטרון בבת ים, הפסטיבל יקרא ימאס, יופיע שם הזמרת גליטריה היווניה, היא חוגגת 30 שנות מופעים, ותארח את הזמרת אשתר ודורון אהרון, ותוכלו ליהנות מבריזה ונוף יפה, לעוד אומן מקסים שאנחנו אוהבות שתינו, וכל עם ישראל, את יורם גאון, מי שיחמיץ אותו ולא ראה את המופע שלו בקיסריה ולא בהיכל התרבות, יוכל להגיע לאשדוד בשלישי ליולי, יתקיים מופע מרהיב שלו, באמפיתיאטרון אשדוד, את שתי הצגות שאני ממליצה עליהן, בקאמרי הצגה אחת נקראת לילה טוב אמא, בהצגה השנייה נקראת הלוויתן, שתי הצגות הן דרמה עמוקה, עם המון חומר למחשבה שאתם תחוו חוויה מאוד עוצמתית. עכשיו אני רוצה להמליץ לכם, אתם יודעים ששבוע הספר מתחיל היום, בדיוק היום שיש לנו את התוכנית, שבוע הספר יהיה יתקיים 10 ימים מ-10 לחודש עד ה-19, והאפנינג הגדול יתקיים בסרונה, בתל אביב, יהיה בירושלים, ובכל מיני מרכזים, תוכלו לקרוא שם ספרים יותר מוזלים, יהיו שם הצגות, מופעים, תוכלו להיפגש עם הסופרים, וזה חוויה נחמדה, זה יעודד אתכם אולי לכתוב ספר, לילדים שיואבו לקרוא ספרים. אני רוצה להמליץ עוד על משהו שהיום מתחילה פרימיירה ורציתי להזמין אותך.
כן.
לסרט שנקרא הילולה 2 החתונה.
או, כן. סרט של מי?
ישראלי, כן. סרט ישראלי של יונייטד קינג. הקרנות יתחילו ב-12 ליולי, יופיעו שם שחקנים נפלאים, שלום אסיאג, אבלין הגואל, אופר שכטר. זה סרט עם המון דרמה וסרט מצחיק. אני אספר לכם בקצרה שאירמה מקבלת הצעת נישואים ביום הולדתה 40, מתחילה שרשרת אירועים בלתי צפויה שמובילה את שלום אסיאג והמשפחה והחברים לחגוג בגורגיה, אך במקום חגיגה נוצצת הם מוצאים את עצמם מתמודדים עם מבחני גיור, עם הורים, חוקות, מסעות בלתי צפויים, ושהכאוס בשיאו והפתרונות הולכים ועוזלים. השאלה הגדולה שנותרת, האם תתקיים החתונה. זה יהיה היום, ומי שיפסיד, אתם יודעים, גיל הזהב, מכל יום שלישי, הסרטים בעשרה שקלים.
נכון. וואו, אז כן, הבאת לנו... יש לך עוד משהו?
כן, עוד שני דברים קטנים.
עוד שני דברים, בבקשה.
הכוכבת ההוליוודית גל גדות והמפיק האמריקאי לורנס בנדר יהיו אורחי הכבוד בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי שיתקיים בירושלים. הוא יתקיים ב-17 ליולי בבריכת הסולטן. גדות תקבל אות הוקרה על תרומתה לעולם הקולנוע הבינלאומי והצלחתה המרשימה, ויוקרנו שם סרטים מאוד יפים וכדאי לכם להגיע. משהו אחרון שאני רוצה לספר, אנחנו אז התחלנו לעשות את התוכנית היפה שלנו לפני שנה, וראיינת אותי על הזמר ג'ימי לויד האגדי, הוא נפטר לפני שנה, והשבוע עלינו לקברו, הגיעו חברים ואומנים, והשיר שלו, אחינו, כל בית ישראל, יוצא היום ביוטיוב, כדאי לכם להקשיב, ו... אני שולחת לכם את האהבה שלי הגדולה, אי אפשר להשמיע את זה, הבנתי שיש בעיה עם הטכנאי, אז תוכלו, אני את כל התוכנית אכניס לפייסבוק שלי, ואני אצרף את היוטיוב עם השיר הנפלא שלו.
אז שרית יקרה, תודה על ההמלצות הבאמת חמות שלך, דובדבנים, סרטים, מוזיקה, הצגות, הכל מהכל, אז תודה רבה לשרית.
תודה לך, תודה
נאומי. תודה רבה. מאזינות ומאזינים, התוכנית שלנו תכף מגיעה לסיומה. לפני שנסיים, התוכנית שלנו עסקה היום בחוסן, בחוסן והעצמה, ואני רוצה כמה המלצות ממני, כי באמת, כמו שאנחנו מרגישים וחשים, התקופה היא תקופה מאתגרת לכולנו. אם ברמה הארצית, הלאומית, ואם ברמה האישית לכל אחד ואחת שמאזין לתוכנית. אז בואו, קבלו כמה המלצות קטנות ממני, אבל שיכולות לשפר לכם את מצב הרוח. אז אני ממליצה מאוד, כל יום, לקחת איזשהו שקט, זה נקרא שקט באמצע השערה. אפילו 5 דקות ביום. שבו בשקט, בלי טלפון, בלי משימות. רק לנשום. הרבה פעמים אנחנו שוכחים לנשום, מאזינות ומאזינים, קצב האירועים. גורם לנו הרבה פעמים לעצור את הנשימה ושימו יד על הלב. תשאלו את עצמכם, מה אני צריכה עכשיו? מה אני צריך עכשיו? זה תרגיל קטן, של נשימה, של חזרה לאני שלי, לשאול מה אני צריך, מה אני זקוק, אבל הוא מחזיר לנו את השליטה ואת המקום לעצמנו. ההמלצה השנייה שלי, ואני מאוד ממליצה עליה, לכתוב. כתיבה משחררת, קחו לכם מחברת. תכתבו לא משנה מה. אתמול עשיתי הליכה בים, יש מסלול מאוד יפה בחוף הצוק. ראיתי שם הרבה מאוד נשים צעירות, זוגות יושבים עם מחברת מול הים, בדיוק כשהשמש שוקעת וכותבים. הכתיבה היא משחררת, היא משחררת רגשות, היא משחררת פחדים, מחשבות, לפעמים אפילו בלבול. הדף הוא מרחב בטוח, אף אחד לא יקרא את זה, זה שלכם, וכשהלב עמוס, הכתיבה יכולה לעשות סדר, לשחרר כאב ולהחזיר אותנו לכיוון. ולפעמים דווקא כשכותבים, מבינים את הכוח שיש לנו, הרבה פעמים יותר ממה שחשבנו. הדבר האחרון והמאוד חשוב, ודיברנו על זה הרבה היום בתוכנית, אל תעברו את זה לבד. כשקשה, הרבה מאוד אנשים נוטים להיסגר, נוטים לרצות להיות לבד, ודווקא אז, דווקא כשקשה, חשוב לבחור באדם, לפעמים בן אדם אחד, לדבר איתו, אולי חברה טובה, אולי איש מקצוע, אולי בן משפחה, כי חוסן זה אומר לא להיות לבד. להיות חזקים זאת מילה, כן? תמיד הדם צריך אדם, ולדעת לבקש תמיכה, זה החוזק של האדם. להבין שלפעמים לבד זה יותר קשה מאשר להיות עם מישהו. זו לא חולשה, זו תבונה. מאזינות ומאזינים, אלה היו שלושת ההמלצות שלי היום. ולכן המאזינים, אני רוצה שתזכרו, אם אתם מתמודדים כרגע עם איזשהו אתגר, עם איזושהי שערה, תזכרו שהשערה תמיד נראית גדולה יותר, ואתם הרבה יותר גדולים ממנה. אם מצאתם ערך בתוכנית שלנו, בשיח של אורלי, אתם מוזמנים להעביר אותה הלאה, אם אתם חושבים שעוד מישהו יכול להפיק ממנה תועלת. לעשות טוב בעולם זו תמיד זכות. כמו בכל סיום תוכנית, מאזינות ומאזינים, אני רוצה להזכיר את האחים והאחיות שלנו שם. נתפלל שיחזרו כולם, שיחזירו אותם כמה שיותר מהר, ויזכו גם הם לחירות. ברכה לחיילים והחיילות שלנו שנמצאים בכל מקום בארץ. תודה רבה שהייתם איתי בשיחה החשובה הזאת. נתראה בשבוע הבא עם נושא חדש ומרתק. ואני לא שוכחת גם את האחד שלי שם בחוץ. תודה לחייקה שלי. להתראות, אני הייתי נעמי חייקה.
אחר